הכל חי אונליין 93fm.co.il ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית מיוחדת, תוכנית מיוחדת לקראת התאריך הכל כך מפורסם, הראשון בספטמבר למניינם. הבנים כבר נמצאים בישיבות שבועיים, מתחילים הטלפונים, הגעגועים, לא הסתדרתי עם המשגיח, כן הסתדרתי עם המשגיח. ישנם כאלו שישיבה קטנה חדשה להם, ישיבה גדולה חדשה להם. הבנות בכיתה א' מתחילות ביום ראשון, ישנן כאלו שזה ביום שלישי, אבל המעבר הזה מגן לבית ספר הוא לא מעבר פשוט. הבנות המאוכזבות, ההורים רצו בית ספר מסוים, סמינר מסוים, ברגע האחרון זה לא יסתדר. איך אנחנו חיים עם זה בבית? מה אומרים לילדה? מה מסבירים לילדה? וגם בעיית הבנות שעדיין לא הסתדרו בסמינר והן יושבות בבית ממש ממש עכשיו בדקות הללו. כיצד אנחנו ההורים יכולים להסביר להם מה קורה כאן, מה עושים כאן, איך מסתדרים עם המצב הזה? ועוד ועוד נושאים מרויינים מעניינים גם כן שיהיו איתנו בעזרת השם. וכל הכל בעזרת השם מתחילים מיד. התוכנית כמובן מיועדת לכם המאזינים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו עם שאלות ובעזרת השם לשתף אותנו בקשיים ונשתדל לעזור. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים יקרים, אני רוצה לפתוח איזשהו סיפור אישי מכלי ראשון, שיציג את הנקודה שבה אני רוצה לפתוח את התוכנית הזאת. נעשה זאת לא לפני שנודה, הטכנאי המסור, סגי פרל מוטר, ולמפיק היקר דוד קליגר. היה זה בחורף שנה זו, תשע"ה. לאחר שסיימתי הרצאה, פניתי בשעת לילה מאוחרת לבית מערכי באחת השכונות השקטות יותר של פלטבוש. ורק דבר אחד רציתי, לישון. אינני יודע אם בגלל ההרצאות המאומצות, אם בגלל תופעת הג'טלג שדואגת להרדים כל אזרח ישראלי השוהה באמריקה כבר משעה 6 בערב. ממש בכניסה לבית, שם תחת מנורה חלושה שהפיצה אור נוגה, שם רוחי קלי. בחור לא צעיר, כבן 60, זקן קטנטן מאתר את פניו המיוסרות. איש גבוה שגבו שפוף, כאילו מתנצל על החלל שהוא תופס בעולם. עמד שם בענווה בצד הדלת, מצחו חרוש קמטים, ותהומות של צער ניבטים מפניו. עמד שם כמו ילד נזוף שהמורה זרק אותו מהכיתה, ודמעות בעיניו. בייסוס מה פנה אליי ואמר, אני יכול לדבר איתך רגע? עזרתי את שארית כוחותיי בעודי נלחם בעיניי הסוררות המאיימות להיעצם בכל רגע, ועניתי, בוודאי ידידי, איך אני יכול לעזור לך? מסתכל עליי ואומר, אה, לעזור לי כבר אי אפשר, אבל אולי הסיפור שלי יוכל לעזור לאחרים. בעוד ואני יודע שאתה מרצה בכל העולם, אני רוצה שתשמע אותו. התיישבנו שנינו על חומת האבן הקפואה בכניסה לבית, עטופים במעילים אמריקאים מרופדים ומחוסים בכפפות של פוך. הוא נעץ את עיניו בנקודה בלתי נראית אי שם באמצע מצע השלג שעטף את הרחוב כולו, והחל לספר. שמי יהושע. נולדתי וגדלתי בארץ. אני אולי לא נראה כך היום, אבל נולדתי למשפחה חרדית, חסידית. אני זוכר את עצמי כילד, הולך יד ביד עם אבא, לטיש של הרבה. איי, הרבה היקר שלנו. כמה קשור הייתי אליו. הוא אהב אותי. אהב אותי אהבת אמת. אינני יודע מה הזכות הייתה לי, שהוא קירב אותי, אבל אני יודע שהוא אהב אותי. אבל כאן הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית הייתה שרק הוא אהב אותי, וכל השאר לא ממש. שתיקה ארוכה, וידידי אתרי ניתק את מבטו מהלבן הנוצץ המכסה את שכונת בתי החמד השקטים שסבבו אותנו, והשאיר אליי מבט כאוב. הייתי ילד קטן, ומאז שאני זוכר את עצמי, אני שואל את עצמי רק שאלה אחת. למה? למה הוא עשה לי את זה? יהושע מסתכל עליי במבט קשה, ועיניו נעשות חולמניות. הוא משתהה, כאילו מחכה ממני לתשובה. אז אני שואל, מי עשה לך? מסתכל עליי במבט מנותק ואומר, הרבה של כיתה ג', מה הוא רצה ממני? מה בסך הכל הייתי? ילד עליז, שכל כך רצה לחיות בדרך שלו, בדרך שהוא מבין. מה הייתי אז? כולה בן 9. ילד טהור שלא טעם טעם חטא. ילד פעיל, עם ברק בעיניים, והמון המון שמחה. הייתי ילד שרוצה לכבוש את העולם. אבל מסיבה שאני לא מבין עד היום, זה לא מצא חן בעיני המבוגרים. ואם זה לא הספיק, אז גם ליקויי למידה היו מנת חלקי. זה ליווה אותי כל הזמן, והעיב על כל שמחת החיים שלי. החלק הכי קשה שאני זוכר מילדותי היה כשהיינו צריכים להעתיק שאלות מהלוח. לא הבנתי למה, אבל האותיות היו מרקדות לי מול העיניים. הרגשתי כאבי ראש נוראים בשעת הכתיבה. ואני מעתיק את המילים, אבל לא בסדר הנכון. אינני יכול לתאר לך עד היום איזה מאמץ אדיר נדרש ממני כדי להעתיק מהלוח. תחושות של סחרחורת, צריבה בעיניים, כאבי צוואר, היו חלק בלתי נפרד מחוויית הילדות שלי. אני זוכר הכל כאילו זה קרה אתמול. את הדממה בכיתה, כולם כותבים, ואני בשקט בשקט מסתובב ימינה, מסתובב שמאלה, ומנסה להבין איך הם עושים את זה, איך הם מתמודדים עם הצריבה בעיניים. אז לא הבנתי שאני היחיד שסובל. חשבתי שכולם מרגישים כמוני ורק אני, האפס, לא מצליח בכלום. היום, במבט לאחור, זה היה הדבש. והעוקץ, הוא לא איחר להגיע. לעולם לא אשכח את תחושת ההשפלה, כשהרבי הרים את המחברת שלי לעיני כולם, ובהבעת פנים קשה אמר לי, אתה לא מתבייש לעשות ליצנות מהלימודים? אתה עושה צחוק ממה שאני כותב בלוח, מחליף את סדר המילים, אין לך טיפת בושה? אני? אני יושב מאובן, ומרגיש שהפנים שלי עולות בלהבות. אף פעם לא ידעתי שגוף כל כך קטן, יכול לייצר כמות אדירה כל כך של חום צורב. נחיל של עקצוצים מוזרים שוטף את עמוד השדרה שלי, והרי במתרתח יותר מפני המאובנות, הוא מתרומם ממקומו וצורח, צא החוצה, חצוף! אני מרגיש שהרגליים עמודי בטון, אני בתוך חלום בלהות שאי אפשר לעצור אותו. אז קולו של הרבי מראים, מה אתה מסתכל עליי בכזאת עזות מצח? צא, אמרתי לך. הצרחות מנסרות את ראשי הקטן, ולפתע אני חש את אותם כאבי ראש נוראים, אלו המיוחדים רק לשעת הכתיבה במחברת. ואני נשאר מאובן כשעוד 20 זוגות עיניים של חבריי נעוצות בי. הרבה מתרומם מכיסאו, מתקרב אליי במהירות, מגורר אותי החוצה, יחד עם התיק. הדלת נטרקת מאחוריי בזעם, ואני אפילו לא בכיתי. הרגשתי שאני רוצה עכשיו רק דבר אחד, למות. אתה שומע מה אני אומר לך? הבטתי ליהושע, כשמסך שקוף מכסה את עיניי. היטבתי את אוזניות הצמר על אוזניי, וחשבתי באירוניה על כך ששום מכסה צמר, עבה ככל שיהיה, לא יוכל להקשות על שמיעת הסיפור הכואב שלו. יהושע היה מאוהר ואז המשיך. מי היה מאמין? ילד בן 9 רוצה למות. רק אחרי חצי שעה של בהייה במסדרון הריק, הבנתי שעיקר ההתמודדות עדיין לפניי. מה אספר להורים שלי? הרי הרי בבטוח יעדכן אותם. צעדתי הביתה בסוף היום בלב כבד. כבד מנסו. יותר כבד מהילקוט העמוס שהיה על כתפי השמוטות. והכל כך רכות. הגיעה שעת הערב. אבא ואמא קוראים לי למטבח. ליבי פועם בחוזקה, אני כבר יודע מה הולך לקרות. אבי היה אדם רגוע מאוד. הוא מעולם לא היכה אותי. איי, ישוע מסתכל עליי. הוא אומר, הוא לא היכה אותי. הוא היה אדם אינטליגנט. הוא לא היכה בברבריות פיזית. הוא ידע להכות טוב יותר עם הלשון. עד מתי תמשיך ככה, אפס שכמוך? החלו המשפטים הצורמים שלו לנחות על ראשי הקטן. אוי, הראש הזה שלא מפסיק לכאוב בכל פעם שצריך לקרוא או לכתוב משהו, ואף אחד מהמבוגרים לא יודע. אתה לא מרגיש שאתה מוביל אותנו לקבר מטופש שכמוך? עד מתי אמא שלך ואני נסבול מהאטימות שלך? אז החלו גם דרשות חז"ל. אין דבר העומד בפני הרצון. אם אתה לא לומד, זה לא בגלל שאתה לא יכול. אתה פשוט לא רוצה. ואני עומד מורכן ראש מול שני ההורים שלי. מה אומר? למי יצעק? ממי אבקש מנוחה? ואז אבא ממשיך. תתבייש לך, כמה אני משקיע בך. אתה? אתה עושה אותי חולה. ואז הוא פונה לאמא ואומר לה, אבל מה אני רוצה ממנו? הלו כבר מהגן ראינו שהוא בעייתי. כולם יושבים בריכוז, ורק יהושע משתולל. רק יהושע כל הזמן לא רגוע. רק ליהושע לא טוב, מה שלכולם טוב. יוצא דופן שכמוך. אל תתקרב אליי יותר, עד שלא תביא לי פתק הצטיינות מהרבה. פשוט אל תתקרב אליי. זה ברור לך? עכשיו כנס למיטה, ילד מרורות שכמוך. אני נזרקתי על המיטה. מאז החל פרץ הדמעות להופיע. פרץ שלא הייתה לי כל שליטה עליו. מה הם רוצים ממני? מה עשיתי? מי בכלל התחצף? לא הבנתי אפילו שבלבלתי את סדר המילים מהלוח. אני בעצמי הייתי מבולבל, אתה מבין? תופס אותי יהושע בזרועי. לאן אברח? עד שנמלטתי מידיו הארורות של הרבה, אני נופל למלכודות הלשון הארסיות של אבא. אתה מבין מה אני מדבר איתך? יהושע ממש מנענע אותי. לא הייתה לי שום הפסקה. אפילו את השם הטוב והרחמן הם לקחו ממני. כי השם תמיד היה בצד שלהם. אבא תמיד ציטט פסוקים ומדרשי חז"ל נוראיים על מי שלא מכבד את ההורים, על מי שמתחצף לרבנים, על מי שמתנהג בחוסר דרך ארץ. אתה מבין? הרגשתי שגם אלוקים שונא אותי. הייתי בודד. כך גדלתי, כך אט אט הפכתי להיות ילד מוזר בתלמוד תורה. מוזר ברחוב, מוזר בכל מקום. מופנם, שקט, חי בבועה. אנשים תמיד ריחלו עליי בשקט, מאחורי הגב. כשהייתי מתקרב, מיד היו משתתקים ומחייכים חיוך מגוחך. מה הם עד כדי כך טיפשים? מה, באמת הם חשבו שאני לא שם לב? אתה יודע את מי הכי אהבתי? את אלו שהתעלמו ממני כליל. אלו שהייתי אוויר בשבילם. לפחות לידם לא הייתי במבוכה. הם פשוט לא ראו אותי, אני הייתי וקום בשבילם. יהושע המשיך לבהות בי. כאילו טבע ממני את אלבון ילדותו. הסתכלתי עליו. על פניי זלגו דמעות קרות שכמעט הפכו לפתיתי קרח בקור העז של ברוקלין הצוננת, בעיצומו של חוף ניו יורקי טיפוסי. יהושע המשיך. אתה רואה אותי היום? גרוש, עם שתי בנות נשואות. הן כל עולמי הילדות הללו. אין לי הרבה כסף. אני מתקן מכונות כביסה. לא מרוויח הרבה. אבל חוסך כל השנה בשביל לקנות להן מתנות לחגים. הילדות הללו הן בבת עיני. רק אני, שהרגשתי מה גדול הקור שיכול לנשוב מהורה לבנו, ממורה לתלמידו. רק אני שחוויתי ילדות קפואה כמו השלג הזה. רק אני יודע איך לשמור על גחלת האהבה והקירוב לילדים שלי, שלא תכבה לעולם, שלא תצטנן לרגע. לפעמים אני חושב לעשות עלייה לארץ, אבל אני לא מסוגל להתקדם עם זה. אני לא יכול להעלות בדעתי מה יקרה לי אם אראה שוב את עיר מולדתי. יותר מדי זיכרונות קשים יש לי משם. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא סולח לי על זה שאני גר כאן ולא בארץ. אז אני פה מתקן מכונות כביסה, מתכופף קשה, מתלכלך ומזיע בניסיון לחזק גומיית איתום סוררת, כשהמחשבה היחידה שמחזיקה אותי היא המחשבה על בנותיי. היא הנותנת לי את הסיבה לחיות. אם הייתי עובר לידך ברחוב או מגיע אליך הביתה לתיקון מכונה, לא היית מאמין איזה סיפור חיים עבר עליי. תאר לך כמה אנשים כמוני ממלאים את העולם? אנשים שסיפור חייהם אולי לא יוודע לעולם? שתיקה. יהושע מתנער כאילו מחלום ואומר לי, אז זהו, סיפרתי לך. לך עם הסיפור הזה, תפיץ אותו. לך תצעק ברחובות ובבתי הספר. תאהבו את הילדים שלכם. כי לפני הלימודים וההצלחות והציונים, הם קודם כל בני אדם.
כל דודין הזה בא ככה מספרים להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים מתוך תאומות אפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר כל דודין הזה בא כך פשטה להשמועה וכל תינוק שנשבע קיבל את הנבואה אז בוא נצא לקראתו בטופים והוגב שירו לו זמרו לו אשרי העם שהשם אלוקיו ואז יפוח היום והשקר יתעדר אז יצאו במחול כל הילות השדה וידלגו על הערים ולא מחמת הם התשועלים ומחג והסלע יזרמו מים חיים בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן כל דודי דופק, פיתחו לי בניי הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי די ובאתי לבשר שלא תבכי יותר אחר מריחים את המשיח יותר מכל אבקת רוחל שלום לך דודי הצח והאדמון שפוך עמדך על אבנים ושב לוי צרון ברחמים כי לרחמך אין זיכרון שיחיל את כל הנתונים ואז יפוח היום ושקר יתעדר אז יצאו במחול כל הילות השדה וידלגו ולא מחמת אמת השואלים ומחג והסלע יזרמו מים חיים בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן כל דודין הזקן
שבנו עליכם מאזינים יקרים התוכנית שלנו הערב תעסוק בנושא ההתמודדויות אצל הבנים שכבר נכנסו לישיבות ואנחנו כבר שבועיים אחרי תחילת אלול ולא תמיד הרכבת עולה על המסילה ישר פעמים שישנן חריקות הניסיון שלנו מראה ש ילד שלא נקלט טוב לישיבה קטנה או לישיבה גדולה, הבית מאוד מאוד קריטי. זאת אומרת, התמיכה של ההורים. התמיכה של הבית מאוד 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 קריטית. אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים על בחורים שלא הסתדרו בישיבה אחת, ואז עברו לישיבה אחרת, וגם שם זה לא הצליח. 2-3 ישיבות, עם הפסקות של שבועיים, 3 או חודש בבית בין ישיבה לישיבה, והילד פשוט עזב את הכל. בנוסף על כך, אולי בהקשר הזה של הסיפור שאיתו פתחנו, אנחנו עומדים ממש רגע לפני תחילת השנה לפחות בבתי הספר. ואני רוצה מכאן לפנות אליכם, אחיי, המורים והמורות, שממש ממש מתארגנים לקראת השנה הקרובה. יש איזושהי טעות בתפיסה או איזושהי מלכודת שהרבה מורים טובים ומורות טובות נופלות דווקא בעניין הזה. נניח שאת מורה צעירה, קיבלת סוף כל סוף עבודה לשנה הבאה, ואולי אפילו הערב הזה את כבר מארגנת את התיק החדש, את כל כלי הכתיבה, הקלסרים, את כל העבודות שהכנת. ולפעמים, מרוב שאנחנו שקועים במערך שיעור, במילוי יומנים, בהישגים ובציונים, אנחנו לא שמים לב שמאחורי השמות, ה-30-40 שמות שאתה מקבל או את מקבלת ביומן, יש מאחורי כל אחד מהם ילד עם סיפור חיים משלו, עם אווירת בית משלו, עם הורים משלו, עם סביבה משלו. ודווקא ובמיוחד אותם מורים ומורות שמקבלים את הילדים לכיתה א', המעבר הזה מגן שבו לא רגילים לשבת מול שולחן, לא רגילים לשבת עם איזשהו תיק, לא רגילים בוודאי לכתוב. אז למרות ההתלהבות הנפלאה של הילדים בתחילת השנה, ועל כך שהם באים ורוצים, מרגישים גדולים ומתלהבים, הרבה פעמים אנחנו המבוגרים לא שמים לב, אבל אנחנו מבלי משים מצננים את ההתלהבות הכל כך תאורה הזו. נכון, הלימודים חשובים. נכון, ההישגים חשובים. אבל תסתכל, רבי יקר או מורה יקרה, רגע אחד במראה. מה את זוכרת מכיתה א'? מה את זוכרת מכיתה ב'? מה את זוכרת מכיתה ח'? האם את תוכן הלימודים או את האווירה שהייתה בכיתה? האם את החומר שאותו המורה הקנתה על הלוח, או דווקא את אותה אמירה אומללה שהיא אמרה לך בפני כל הכיתה, ובאותו רגע הרגשת שאת כל כך מתביישת? לפעמים אנחנו מרגישים כמורים שבעצם, מה זאת אומרת? אני מורה, אני רבה, יש לי פה מערך שיעור, יש לי ספקים, והרבה פעמים גם הנהלה מעל הראש תורמת לעניין הזה, כי דורשים הספקים והצלחות וציונים, כל מה שאפשר לקמת מלשון כמות. אבל יש דברים שאי אפשר לכתוב אותם ביומן. יש דברים שלא נקלטים באף מחשב. זה הרגשות של הילדים. זה הנשמה שעומדת מאחורי אותו ילד שיושב וכותב בשיעור. וכאן אני רוצה להציע לפחות שינוי קל במבט. אתה יושב בכיתה, את יושבת בכיתה, מלמדת. לרגע אחד לעצום את העיניים ולנסות להתנתק מהמבט שלי ולהיכנס למבט של הילד. יש ילד שהגיע ביום הראשון ללימודים, כשההורים קמו מאוחר, ומרוב הלחץ של הבוקר, מהרגע שהילד התעורר מהמיטה, ועד הרגע שהוא יושב בכיתה, לפעמים עברו רק 15 דקות, אולי 20 דקות. מה הציפייה שילד כזה יהיה מרוכז? יש ילדים שמגיעים עם האחים הגדולים שלהם, יש כאלה שנוסעים באוטובוסים, יש כאלה שלא הספיקו להיפרד בצורה בריאה מההורים, כי ההורים, כוח המציאות, עובדים מיד בבוקר. ישנם כל כך הרבה חוויות שילד חווה ביום הראשון, שאנחנו לא רואים את זה על הפנים, כי אנחנו צריכים לכתוב על הלוח שלום כיתה א', ואנחנו צריכים ללמד ולהעביר חומר ולעשות הספקים. זה חשוב, אבל בואו לא נשכח את המהות, את העיקר, את התוכן. מאזינים יקרים, לפני שנצא להפסקת פרסומות, נזכיר לכם מספרי הטלפון שלנו לשאלות שלכם, להתמודדויות בבית, בכל נושא החינוך, בפרט בנושאים שנוגעים לתחילת השנה, 03-903-903-903. 9. נצא להפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים ונאמר ערב טוב ושלום למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. מאזינה, בבקשה.
ערב טוב.
ערב
שלום
טוב.
וברכה.
כן.
אני חוויתי לפני כ-20 שנה, קצת יותר גם, עם הבנות שלי, הלכתי לרשום אותם לבית יעקב, וברוך השם לא קיבלו אותם בספר אחד, ובספר אחר קיבלו אותם, הצליחו, הלכתי לרשום אותם לסמינר, בסמינר לא קיבלו אותם, המנהל אמר לי, תשימי אותם במקצועי, ואחרי החגים, אני אעביר אותה לעיוני. אמרתי לו, אני מצטערת, אבל הבת שלי רוצה להיות עם החברות. הוא אומר לי, אני מצטער, אני צריך להרים את הרמה של המקצועי. אמרתי, אז תשים את הבנות שלך. הוא קצת כעס. אבל אמרתי לו, מה, אסור לדבר? מותר להגיד. טוב, אמרתי לו, רק תדע לך את דבר אחד. בנות שהלכו לרשם לבתי ספר מזרחיסטים, ולא קיבלו אותם, אתה קיבלת אותם פה לעיוני. אז הוא כעס עליי ואמר לי, לא כעס יותר, אני מבקש ממך, תגידי לי מי הבנות האלה. אמרתי לו, בשביל הבנות שלי, אני לא אקלקל לבנות אחרות.
מה זה נעיקר? סליחה שאני עוצר אותה.
ברוך השם, אני מודה להשם, הבנות שלי למדו בסמינרים ספרדים. אמרתי, אם יש מנהל כזה ויש מנהלת כזאת, הם לא ראויים ללמד את הבנות שלי. קמת אותם בסמינרים ספרדים, ברוך השם, השם זיכה אותם לחתנים, בעלים מקסימים, תלמידי חכמים, בני תורה אמיתיים. והסיפור שלנו היה גם היה כתוב בעיתון יום ליום בזמנו, ברוך השם. אני לא יודע, לא מבינה למה הבנות האלה צריכות להילחם להיכנס לסמינרים אשכנזים. הם לא רואים ללמד את הבנות העיקרות שלנו, הם בנות מקסימות מדהימות אחת על אחת. מה חסר להם? למה הם צריכות ללכת לרוץ לסמינרים אשכנזים? פעם לא היה סמינרים ספרדים, אז הלכתי לאשכנזים. אבל השם זיכה אותנו, וברוך השם למדו הבנות שלי באור החיים. אני לא מצטערת לרגע. סמינר אור החיים היו אקסטרניות.
אז הנה יקרה, אנחנו נבקש לא להזכיר שמות בשידור, אבל האם את עולה לשתף אותנו בסיפור, או שיש איזושהי שאלה או התייעצות מסוימת, כי באמת יש לנו הרבה מאזינים על הקו ומבקשים להתייעץ, אז אולי באמת אנחנו נשתדל לתת להם את הזמן. לומר שלום וערב טוב לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו. שלום, ערב טוב.
שלום.
כן, ערב טוב, בבקשה.
ערב טוב. אני מורה מקצועית בבית ספר יסודי. עכשיו, התחלתי השנה באמצע השנה, ועוד כמה ימים התחיל תחילת השנה של שנה הבאה, ורציתי להבין לגבי תחילת השנה, מה שממליצים בדרך כלל מורות, מנהלים וכאלה, זה לתפוס חזק את הכיתה, להיות קשוחה, אפילו אומרים לי להיות מכשפה. איך זה מסתדר עם זה שאני צריכה לראות את הנשמה של התלמיד למעשה? הרי ברגע ש... הרי לפי הניסיון שלי גם בתור תלמידה, אני זוכרת שמורות שגילו את לנו הבנה והתחשבות ושמעו את הסיפורם שלנו, אז עלינו עליהם, כאילו עבדנו, אמרנו בסדר, אז המורה הזו היא אפשר לסבן אותה כמו שאומרים.
טוב, השאלה היא שאלה מצוינת, ואין לי שום ספק שאת מייצגת כאן הרבה מאוד מורים או מורות, שאת השאלה הזו שמעתי לא פעם ולא פעמיים, ובאמת נציג את הקושי. מצד אחד, מורה אומרת, אני נכנסת פעם ראשונה לכיתה, אני צריכה מה שנקרא לתת את השוק הראשון, את ההלם הראשון, שיפחדו, שיחשבו שאני הכי נוראית בעולם, ואז לאט לאט יגלו הפתעות, עוד יום ועוד יום, ולאט לאט אני יכולה להוריד את המתח ואת הפחד, והכל יהיה בסדר. יש בזה מן האמת, אבל יש בזה גם הרבה מן השקר, ואני אסביר את החילוק שבדברים. זה נכון שמשמעת חייבת להיות בכיתה, מפני שכשאין משמעת, תהיה המורה הטובה ביותר, והיו לנו, גם אנחנו היינו ילדים, והיו לנו רבנים, חלקם היו מבוגרים מאוד, והיום שאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יודעים שהם היו גאוני עולם. אבל אנחנו לא הערכנו וזלזלנו, כי לא היה להם את הכוח, נקרא לזה, למשמע, ולנו לא היה מספיק את הדרך ארץ, ולכן לא קיבלנו מהם את מה שיכולנו לקבל. הרעיון של משמעת אצל הרבה מורים ומורות, הוא עומד בסתירה לנושא הזה של להקרין הבנה וחיוך ונעימות בכיתה. וכאן נקודת הטעות. אין שום סתירה בין הצבת משמעת והצבת יעדים והצבת דרישות לילדים ולעמוד עליהם בעקביות, לבין זה שאני מבין את הילד וזה שאני מחייך. עכשיו אולי אני אסביר או אדגים בקצרה איך הרעיון הזה בעצם פועל. זה נכון, הכניסה הראשונית לכיתה צריכה להיות כניסה רצינית, זה מה שנקרא מעמד, יש כאן כיתה, ילדים צריכים להבין את זה. אני לא יודע אם אני מדבר כרגע על ילדי כיתה א', אבל בוודאי שבכיתות ד', ה' ומעלה, כן, כך צריכה להיות הכניסה לכיתה. לאחר מכן, מה שהתלמידות צריכות לגלות זה בעצם אישיות שמשתתפת איתם, שמבינה אותם. אני אתן דוגמה. פנה אליי מורה ואמרתי, שמע, יש לי בעיה בכיתה, אני כבר מלמד כמעט סוף שנה, ויש בעיה מתחילת שנה שלא הצלחתי לפתור אותה. אני שואל, מה הבעיה? הוא אומר, תלמידים אוכלים לי באמצע שיעור. אמרתי לו, אתה יודע איזה כיף זה לאכול באמצע שיעור? הוא מסתכל עליי ואומר, תגיד, אתה נורמלי? אמרתי לו, תעצור רגע את העיניים, צא מהתפקיד שלך, צא רגע מהחליפה, מהכל. תיכנס לראש של ילד. הוא בהפסקה רץ, השתולל, לא יודע מה עשה, יש לו איזה במבה בתיק. אתה יודע איזה כיף זה לתלות את התיק מאחורה, מאחורי הכיסא. לפתוח את הבמבה, וכל פעם בשקט לעשות כזה, אוי, כאילו אתה מתמתח, ולהושיט את היד אחורה, ואחר כך כאילו אתה משתעל, ואתה מגניב את הבמבה פנימה. תשמע, כל במבה שהוא מכניס לפה זה תענוג עצום בשבילו. אומר, אז רגע, מה אתה בא להגיד לי, שאתה תומך באכילת במבה? אמרתי לו, לא. אבל אתה יכול להתמודד עם זה, אתה יכול לומר כך. נניח שראית מישהו אוכל באמצע שיעור, אתה מחכה. עכשיו, כותבים על הלוח או משהו, אתה יכול להגיד, רבותיי, מי שצריך לברך פה ברכה אחרונה, אז אני מבקש שלא ישכח, שיברך. ואתה מסתכל על הילד הזה, אף אחד לא מבין שאתה מתכוון אליו, אבל הוא מבין טוב מאוד. אז מצד אחד, הילד מבין שאתה ראית, ושאתה העלמת עין, כי אתה בחרת לא להגיב. והרבה פעמים מורה רוצה לשדר עוצמה בכיתה, והתופעה הזו מצויה לצערי יותר אצל מורות, מאשר אצל גברים, נקרא לזה כך, כי יש כללים, וככה גם הן גדלו, יש כללים, זה מסודר, ומה זאת אומרת? זה שיעור, אז אסור לאכול בשיעור. זה נכון שאסור לאכול בשיעור. אבל יש מורה שמה שנקרא משפדת את הילד על זה שהוא אכל בשיעור, ויש מורה שמסתכלת ואומרת, אני מבינה שאתה מאוד רעב, אני יודעת שזה כיף עולמי לאכול בשיעור, אבל, ואולי גם אני כשהייתי תלמידה זה היה לי כיף, אבל מה שלא יהיה, הדרישה שלי ממך, זה לא יהיה. האמת היא שהתשובה טיפה יותר רחבה, אבל באמת אין סתירה בין נושא של הצוות משמעת, לבין זה שאני מבין אותך, גם אני כשהייתי ילד זה משך אותי, אבל זה לא אומר שאני אוותר לך. אני אשתדל, אמנם אנחנו צריכים לצאת כבר לחדשות, אבל אני אשתדל גם כשלא תהיה על הקו, להרחיב בזה מעט בשעה הבאה, בלי נדר. אנחנו נודה לך בשלב הזה, מפני שהטכנאים דוחקים בנו כבר לסיים את השעה הראשונה. תודה רבה לסגי פרל מוטר הטכנאי, תודה רבה לאורי צייט המפיק, אנחנו מיד, ולדוד קליגר המפיק, אנחנו מיד נשוב.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים לשישי חינוכי, המון 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 תגובות, גם באתר, גם באפליקציה, התוכנית על הסיפור שסיפרנו, חלקם הגדול גם של אנשים שמזהים את עצמם כמחנכים ומחנכות, ומי ייתן שבאמת המסר הזה יעבור בצורה הבריאה והנכונה, שאנחנו באמת נצליח עם זה. אנחנו, יש לנו עוד מאזין או מאזינה על הקו, ערב טוב, שלום וברכה. ערב טוב.
לא.
כן, ערב טוב, שלום וברכה, בבקשה.
כן, ערב טוב.
כן.
אני מתקשרת מחול, ושמעתי את התוכנית, ושמעתי את הסיפור.
כן.
היום, אני אומרת, בזמן עכשיו, מה הבעיה אם לא מסתכלים, לא נותנים את האהבה אצל הילדים, כי יש תחרות בבתי הספר, בחדר. וצריכים להכניס עוד ועוד, כי אם לא זה חד וחלילה משהו יקרה, אז לא, אין אפילו זמן להסתכל על הילדים, כי צריכים להכניס את החומר.
זה נכון שהרבה פעמים יש לנו שאיפה להספקים טובים, ואני רמזתי על זה. זאת אומרת, אנחנו, איך אנחנו מודדים הצלחה? בכל החיים שלנו. יש לך מאות סוגים של מכוניות. איך אתה מודד מה יותר טוב? אתה אומר, תשמע, בזה יש מערכת GPS, ומערכת היגוי, ומערכת כזו, מערכת אחרת. דברים שאתה יכול לראות ולהסתכל, ככה זה בבגדים, ככה זה בכל דבר בעולם. וכשאנחנו מגיעים לילדים שלנו, אז נראה לנו ששם זה גם אותו הדבר. איך אני יודע אם תלמוד תורה פלוני, או בית ספר אלמוני, הוא יותר טוב מהשני? אז אני אומר, כמה אלה הספיקו ללמוד בשנה, וכמה אלה לומדים? איזה חומר אלו לומדים ואיזה חומר אלו? מה הממוצע הציונים של הבית ספר הזה, וממוצע הציונים של הבית ספר השני? זאת אומרת, רק הדברים האלה של הכמות. עכשיו, תמיד אני, כשאני גם נותן הרצאות למנהלי בתי ספר, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. כמה תלמידים לדעתכם, מתוך, יש לך בית ספר עם 300 בנות, כמה תלמידות לדעתך יכולות לשמור על ממוצע ציונים של 85 ומעלה למשך כל שנות הלימודים, 8 שנים של יסודי או של תיכון, לא משנה. כמה? 5%? 7%? מה עם כל השאר? הן נעלמות. ונניח שיש לך עוד 30% שיכולות להחזיק מעל ה-70% ממוצע שנתי. אז מה אתה עושה עם עוד, 60% שיש לך בבית ספר, שלא מגיעות אפילו ל-70? אז הן נחשבות ממש למטה. זה מה שאנחנו,
נכון.
זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו דבר אחד. המדד היחידי, כך קיבלנו מרבותינו. והנה אנחנו קרובים ליום הדין. המדד היחידי שבו יבדקו את האדם בדין, זה מאיזה נקודה התחלת, ולאיזה נקודה הגעת. במילים אחרות, כמה התקדמת. וזו השאלה, יכול להיות ילד שהקליטה שלו היא חלשה מאוד, התפיסה שלו, ויכול להיות שגם האתגר הלשבת על הכיסא מאוד קשה בשבילו. אז מורה אומר, אני לא יכול, כל דבר קטן, תשלח להסתכלות, תשלח לזה, יש לו ADHD, יש לו בעיות קשב וריכוז.
זה מיד אומרים, הילד הזה יש לו, כי למה? אין לו סבלנות לראות מה.
לא,
אין לו זמן לראות.
מתקשרים אליי אנשים, אימהות, שהילדים שלהם בגן, והגננת אומרת, בשיא האחריות, יש לבת שלך הפרעת קשב וריכוז, תקחי אותה לאבחון. אז אנחנו דור, אני לא יודע מה להגיד, אני אפילו לא יודע מה לענות
לאורי. אני גננת 17 שנה, וכל פעם אומרים, זה ילד, אמרתי, קודם שבו, תשחקו עם הילדים, אל תכניסו להם, איתי הרבה, בואו, תשבו איתם, תראו שזה אפילו לא HDAD ו-H, מה שאומרים, הוא זה לא יכול, אתה יושב, משחקים ביחד, נותנים להם את הכל, לא צריך לתת להם את הפרשר.
את הלחץ, כן. אין ספק שברגע שגננת או מורה מגיעה לכיתה ואומרת ככה, הכיתה הזו זה הילדים שלי, זה המשפחה שלי, ילד שלא מתנהג טוב, אני לא יודעת מה, אני לא מעיפה אותו מהבית, אני מקווה שזה ברור לכולנו, אנחנו לא זורקים מהבית. אז זה הכיתה, זו התלמידות, איתם אנחנו חיים. אם זו הגישה הראשונית, אז מה שלא יהיה, אנחנו יודעים שאין את היום מורים, לצערנו הרב, הרבה פעמים, אני לא בא לקטרג, אני גם שייך לסקטור הזה, אבל הרבה פעמים, בקלות, אין לי כוח להתמודד איתו בכיתה, הוא הורס לי את השיעור, כך אומר הרבה. מה זה הורס לך? זה שיעור שלך? אתה בא לשרת את התלמידים. הוא הורס לי את השיעור, הוא הורס לי את המשמעת, אז בורחים לפתרונות הקלים, תן לו כדורים, תשלח אותו, תשאה אותו, תוציא אותו הביתה, רק אל תתמודד.
תשלח אותו החוצה,
תסתובב בחוץ. כן, טוב, נקודה מאוד מצערת, טוב שדיברנו עליה. אני מאוד רוצה להודות לך, אני גם יודע שחיכית המון זמן על הקו, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. דיברנו גם כן על בעיות, עכשיו הבעיה שעולה בכותרות, בעיות הסמינרים. בת יושבת בבית ובוכה, וההורים צריכים להסביר לה, לא התקבלת כימה, כי את שייכת לסקטור כזה, למגזר כזה, אני לא אומר שבכל המקרים זה כך, אני יודע גם כמנהל לשעבר, שהרבה פעמים ישנם אילוצים, אבל אנחנו גם לא סוגרים את העיניים, זה לא רק אילוצים. בנושא הזה של איך אנחנו בעצם משדרים לילדים, מה אנחנו מסבירים, איך אנחנו, גם איך אנחנו כזוג משדרים יד אחת מול הילדה כדי לסייע לה, הייתי רוצה לומר שלום וערב טוב לידידי היקר, מחבר סדרת הספרים, הבית היהודי, מרצה בכל העולם כולו, בנושא זוגיות, הרב שמחה כהן, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, ישר כוח על המחמאות. אם מותר לי להשתלב קצת מהסיומת ששמעתי קודם, אני הייתי מבקש להוסיף משהו אישי מאוד, שמרצים על פי רוב לא רגילים לומר אותו, זה מביך, אבל מניסיוני אני יודע שזה עוזר מאוד מאוד לאנשים. פעמים רבות כאשר אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה רב שמחה כהן מהספר הבית היהודי? אני אומר, כן. תגיד, איך חיברת ספרים כל כך מוצלחים? ואני מגיב, ואני אומר, זה לא אני? רגע, אתה לא רב שמחה כהן. כן, אבל לא אתה חיברת. לא. ואני רואה שאנשים נבוכים ואומרים, אז מי חיבר? אני מרים ידי כלפי שמיים, ואני אומר, בורא עולם. ואני רואה שאנשים מתבוננים בסקני המלבין, וכנראה חושבים לעצמם, אם בגיל כזה הוא נמצא, אז אולי כבר קרה לו משהו, ומשהו השתבש. ואני אומר להם, תשמעו, אני קיבלתי בבית הספר, אתם יכולים להבין כמה עשרות שנים מאז, ציוני בלתי מספיק בכתיב ובכתב, הבאה בעל פה לא הייתה בזמני, אני יודע מה הייתי מקבל, ועל שאר הציונים אני לא אדבר. אז תגידו, יכול להיות שאני כתבתי כאלה ספרים? אז אני רואה שאנשים אומרים ככה, לא יכול להיות, תראה תעודות.
אולי אתה צריך לצרף
את התעודות, גם ההורים לא ראו תעודות.
אולי אתה צריך לצרף את התעודות.
אוספי האשפה ברחוב, תספו את זה לפני שהגעתי הביתה. וכאן אני רוצה לומר לכל המאזינים, צריך להבין שבכל אדם יש גאון רדום, או שלא עוררו את הגאונות שלו, או שבלא משים דיקרו, ואני לא ארחיב משום שזה לא הנקודה. ולהאמין שאתה מאזין, גאון, והבן שלך, הבת שלך, גאונים, וצריך מאוד 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 להודד. בעקבות מה שאני עברתי, אז אחד הדברים המאוד מעניינים אותי, אני עוקב בעולם אחרי אנשים שמוגדרים כמצליחנים. והגעתי למסקנה ששני סוגי אנשים מגיעים להישגים. לאו דווקא בעלי הכישרונות. א', אנשים שמאמינים שהם יכולים, מי שלא מאמין בעצמו, יש משהו שחוסם לו את ההקשבה. דבר נוסף, דביקות במשימה. אז אם אנחנו רוצים ילדים שיגיעו ליכולות גבוהים מאוד, מה שאנחנו צריכים לעשות זה יום יום, לא רק לתת להם שלוש ארוחות פלוס כמה ארוחות ביניים, אלא כל יום, כל יום לתת להם לפחות שלושה ארבע עידודים על היכולת שלהם, פלוס עידודי ביניים שאנחנו צריכים, שצריכים לעשות. אז זו נקודה שמאוד חשובה לכולנו. מה שקורה זה שהורים כל כך מתעייפים לדאוג לאוכל ולגשמיות של הילדים, שעד שמגיעים לנפש שלהם הם כבר עייפים. כן, עכשיו לגבי הנושא של העדות. אני חושב שזו אחת הרעות החולות שלנו. שהרי כשאני חושב לעצמי, מה זה שנאת חינם? סתם שנאת חינם. אני חושב שאחד הדברים זה באמת נושא של העדות השונות. זה פרנק. זה אשכנזי במקרה ישר. זה תימני, זה בלדי, זה שמי, זה כל כך הרבה. זה בלזר, זה גרר, זה איינשנובר, זה אינגרישה, כל אחד עם הדברים. וכיוון שהשעה היא כזאת שסביר שרק הבוגרים שבין המאזינים שומעים, אנחנו, אני לא אגיד על המאזינים הנהדרים של רדיו קול חי, אבל אנחנו כמאזינים לא שמים לב שהמילים נפלטות מהפה שלנו. נראה שיש באמת בעיות אמיתיות, אבל למה צריך להגדיר אנשים? הרי גם אם שתי בנות תשבנה בבית הספר וכל אחת מעדה אחרת, אפילו שהן תהיינה חברות, יש איזושהי מחיצה ביניהם. ואם יורשה לי לומר משהו אישי אישי, משפחתי, כשאחותי שתהיה בריאה הגיעה לגיל האישה מתקדשת, אז היא ביקשה מאבי, גרנו בירושלים, והיא ביקשה שהוא יישא אל ישיבת פונוביץ' והיא רוצה להתחתן עם הבחור הכי טוב שיש בישיבה. אבי זיכרונו לברכה חזר עם רשימה, זה צעיר, זה מבוגר מדי, זה רוצה כסף, זה ספרדי, זה עוד מתלבט אם להתחתן או לא. היא אמרה, טוב רגע, אבל מה עם הבחור הספרדי? אם מישהו לא יודע, אז באמנותינו הרבים, אנחנו נולדנו אשכנזים. הוא אמר, את רוצה? בבקשה. רב שמואל רוזובסקי, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שהוא לומד איתו חברותה, ולכם אני אספר שהוא גם יודע יידיש. אז אחותי שתהיה בריאה אומרת, כן, אני רוצה. חברות מתחילות לומר לה, מה, תתחילי להסתלצל בניגונים מזרחיים, תתחילי לאכול אורס בפסח. היא אמרה, אם הוא תלמיד חכם גדול, אז אני רוצה עליו, שהיו לה הרבה מאוד הצעות אחרות. שאלתי את עצמי, טוב, באמת, זה לא כל כך מצוי, נישואין, בנדות, וכאן אני אומר את זה לתועלת, עליו שזה באמת גם שבח למשפחה. ואז הבחנתי שבבית ההורים, זיכרונם לברכה, אף פעם, אני חוזר, אף פעם לא דיברו רע, לא על מישהו, לא על משהו, אין רע בעולם. אבי זיכרונו לברכה היה קצת עסקן ציבורי, אם מתחיל לדבר איתו על מישהו אחר, אז הוא היה עושה כאילו הוא כבר לא פה, הוא מרחף. אם אמא עליה שלום הייתה שומעת בבית שמישהו מדבר דברים לא טובים, אז היית אומר, זה לשון הרע? רגע, אבל היינו מתפלצפים, רגע, לפי חפץ חיים, סימן זה וזה, סעיף זה וזה, זה לא לשון הרע, זה היה עוד סעיף שנקרא, אז למה צריך לדבר? מזינים יקרים, זה חיים נהדרים כשאתה יודע שאתה מתבונן רק בטוב. אין אדם רע בעולם, ונחס חלילה לפתוח סוגריים, אם יש, הוא לא אשם. אדם רע, רע לא, למה הוא רע? משום שהוא מסכן, לא זכה למישהו שיחנך אותו בצורה הנכונה והטובה. ואנחנו מאוד מאוד צריכים לשים לב, האם אנחנו ההורים מדברים בינינו ולא מפליטים איזושהי מילה כזאת של גזענות, של חסידות, של שונה, זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה וצריך מאוד מאוד להקפיד בה לעולם, עד כמה שאנחנו לא יכולים, עד כמה שאנחנו מסוגלים לעולם לא לדבר על עדות אחרות. אחר כך יהיה ניתוח אם הבן הזה כן מתאים או לא מתאים. אגב, רעייתי מלמדת בבית ספר והיא מציינת שיש עדות אחרות שבנות הרבה יותר עדינות ונחמדות מאשר עדות שמקובל כאילו שהן אריסטוקרטיות ומצוינות. הרבה מאוד תלוי בחינוך של הבית, הילדים הם הרי חקיינים של ההורים, עובדה שכאשר ילד עושה מעשה לא נכון, אז אבא אומר, איזה קופי של אשתי, ואמא אומרת, איזה חיקוי לבעלי, הילדים שלנו הם חקיינים שלנו. ואם אנחנו רואים ילדים שמתנהגים לא טוב, לא נאשים את השכנים מהעדה האחרת, אלא קודם כל לבדוק מה אנחנו. הרי היום שיש טלפונים ניידים, והאמא מסתובבת בכל הבית, ויכולה לומר שדודה קלרה, אני אצלה על גריל בלי מלח, ואסור לוותר, ומותר לדבר עליה לשון הרע וכדומה, ונדמה לנו שאף אחד לא שומע אותנו. הילדים שומעים את הכל. לא צריך לעבור למשפחה האחרת. וזו נקודה חשובה, אבל אני רק אסיים כאן, שהמהר"ל בהסברו למה התורה הסרה קרובות משפחה, אומר בגלל שבורא עולם רצה לאחד את כל עם ישראל יחד. כן, בבקשה.
כן, הרב שמחה כהן, האם אמרת לנו מי הוא אותו תלמיד חכם שבסוף אחותך התחתנה איתו?
אני חושב יש כלל, אני אומר את זה כבדיחה, שברדיו לא עושים פרסום, אז...
טוב, זה לא, הוא לא מוכר שום דבר, אבל הוא אחד מתלמידי החכמים הגדולים.
הוא עומד, כן, הוא עומד בראש ישיבה חשובה, והוא נחשב לאחד מגדולי ישראל. זאת אומרת, היא ודאי עשתה עסקה טובה מאוד. על זה אין ספק, אבל אולי יגיע היום באמת ש... תראה, למשל במקום כמו אתה מגיע לצרפת, שם ממש אנשים מכל העדות מתחתנים אחד עם השני, בני תורה, תלמידי חכמים, אתה רואה את זה, יש מקומות רבים שזה יהיה, אינני יודע אם זה יקרה בארץ בקרוב או לא, בגלל שפה זה מאוד, לכל קבוצה יש את הבית ספר שלה ואת הכנסת שלה, נניח שזה ככה, אני מדבר בעיקר על שיחה, על שיחה בין אנשים. מדוע לחשוב שהחסידות שלי היא העומדת בראש בראש? היא שונה. אגב, זו תכונה אנושית, אני אולי אשמע, לפעמים אנשים דתיים חושבים שהחילונים שונאים אותם. צריך להבין שהטבע האנושי לשנוא את השונה. זה לא בגלל שאנחנו דתיים או לא דתיים. הטבע האנושי, אני אומר את זאת כדי שיהיה לנו יותר קל להתגבר.
כן.
קשה לאדם לקבל את השונה ממנו, כביכול, אם הוא שונה ממני, אז הוא חושב שהוא יותר טוב ממני. מאיפה אני יודע שהוא חושב שהוא יותר טוב ממני? שאני הרי חושב שאני יותר טוב ממנו. וכיוון שהוא חושב שהוא יותר טוב ממני, אז אני מפתח עוינות כלפיו. למה הוא חושב כך? זה דבר אנושי ונורמלי, ואין בזה שום איזשהו צד של התנסות, ואין שום סיבה. אני גם לתלמידי אומר, אתה תתפוס קו אחד, לכל קבוצה, לכל חסידות, לכל עידה, יש דברים חיוביים שאין בקבוצה אחרת. וכל אחד במקומו ובעדתו שימשיך, וינסה לשאוב מהקבוצה האחרת את הדברים הטובים שיש בה. זה בעצם הדרך הנכונה ביותר.
כן, באמת דברים נכונים, ואולי אני ממש לחתימה בחצי דקה, אוסיף על זה סיפור קצר, שהיה בן אדם אחד, עיתונאי, שנסע ברכבת בגבול בין שתי מדינות, אחת מהן הייתה רומניה, ואיך שעברו את הגבול לרומניה, הוא מסתכל, הוא רואה שהשעון שלו נעלם. אז הוא יושב כל הדרך ואומר, מה? אני אראה להם מה זה לרומנים האלה, והתחיל לנסח מאמר שלם, שכולם גנבים וכולם ככה, ואיך שהוא הגיע לרומניה, השעון נגנב ממנו ממש, אתה יודע, התנפח והתנפח עד שהוא כבר יורד בתחנה המרכזית של רומניה, ואיך שהוא יורד, הוא שומע ברמקול, אומרים, מי שאיבד שעון, בבקשה יכול לגשת ולקבל. אז הוא הוסיף שורה אחת בסוף המאמר, אבל רומני אחד ישר מצאתי ברומניה. זה ממש כל מי ששומע.
אגב, גם זה סטיגמה שמצויה רק בארץ, ויש ארצות אחרות שמערכת הגניבות היא הרבה יותר. אבל זה באמת חדר בגלל אמירה כזאת בתקופה מסוימת. אבל זה בדיוק לצערנו הנקודה שאנשים חיים בהתאם. אבל אני שוב חוזר לנו, בגלל שזה המאזינים, נשים לב כשאנחנו מדברים, שולחן שבת. אוי, זה יכול להיות לעתים מזלזלים ברב מסוים. יש הרי את הסיפור הידוע על תלמיד חכם שלפני כמה וכמה דורות מגיע לרב שלו ואומר, אני לא מבין, אני הרי תלמיד חכם ובניי הם סנדלרים, ושכני הוא סנדלר, ובניו תלמידי חכמים, אולי כבוד הרב יסביר לי מה קורה בביתי. אומר לו הרב, תשמע, כל אדם בדרך הטבע מדבר בגנותם של בני אומנותו. הסנדלר, כשמדברים על סנדלר אחר, אומר, אלה סנדלרים, שיהיו רבנים. אתה, כשאתה מדבר נגד מישהו, אתה מדבר נגד רבנים. אז אתה אומר, אלה רבנים, שיהיו סנדלרים. אז הבנים שלך נהיו סנדלרים, והבנים שלו נהיו רבנים. צריך לדעת שכל המילים האלה שנראים, כאילו כלום, אין לזה השפעה, על ילדינו הם חודרים וחודרים וחודרים וחודרים. זו נקודה גרועה מאוד, ובסוף ההורים לא מבינים.
כן.
אגב, יש לנו היום, אנחנו רק מדברים ברמזים, את החלוקות לכל מיני קבוצות. זה מתחיל משולחן שבת, זה מתחיל מתגובה של הורים, וזה בעצם דבר שמאוד מאוד משפיע, וצריך לקחת את זה, לקחת את זה בחשבון. ואני חושב שהנקודה הזאת שאתה מעלה, ומגיש לזה זמן, עשית דבר שהוא טוב מאוד. ודאי כשבאים לראש השנה וליום כיפור, ורוצים להגיד יחד, ויהי שעון מלך, ויחד כולנו, בשמע ישראל יחד,
אין ספק שזה באמת,
ולחזור בתשובה יחד, ודאי שזה הזמן הנכון והטוב ביותר.
אין ספק שזה באמת היה חשוב, להעלות את זה ככה ממש ממש סמוך לתחילת שנת הלימודים בבתי הספר. הרב שמחה כהן, מחבר סדרת הספרים, הבית היהודי, מרצה ויועד זוגי בארץ ובעולם, תודה רבה רבה שקדשת מזמנך.
תודה רבה, שתזכו כולן לגמר חתימה טובה כבר בראש השנה בעזרת השם.
אמן אמן, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחריה אליכם המאזינים, מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, נזכיר ונאמר שהתוכנית הזו והתועלת שתצא ממנה מוקדשת לעילוי נשמתה של הרבנית יעל שעשוע בת איווט פורטונה, שהלכה השבוע לבית עולמה, באמת הכרנו אותה באופן אישי, הדאגה שלה לילדי ישראל ולבנות ישראל זה היה ממש סמל ודוגמה. שלום וערב טוב למאזינה, בבקשה.
ערב טוב.
שלום, כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב. לא?
כן, כן, שומעים אותך, בבקשה.
אני אמא לילד בגיל 8, שהיה לו קושי דיכוי למידה בקריאה, ואני רוצה לספר סיפור מדהים. יש לו את הדיסלקטיות כמו שלי היה, קושי בקריאה, אני רק בכיתה ד' רובה, זכור לי שכבר התחלתי לקרוא ולכתוב ממש כמו רבי עקיבא, וממש כמעט הרמתי עדיין, אמרתי לבעלי, אני הולכת לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לי, את לא הולכת לשום קבר, את לא זזה מהבית. פשוט אמרתי לו, בעלי, אנחנו חייבים לעשות משהו מהילד הזה. ממש, אני ממש הייתי מרזיקה אותו יום יום עם ספר, ממש. אז אמרתי, שוב לי תרפי ממנו, יום אחד כבר הצוות אמר לי, תרפי ממנו, אפילו המורה. ואז הרמתי את עצמי בידיים והתחלתי לקרוא שיר השירים. זה טיפ אחד. הלו?
כן, כן, אנחנו שומעים.
זה טיפ אחד להורים לא להתייאש. לא להישבר. לא לפחד. אין דבר עומד לפני הרצון. פשוט להתפלל על הילד הזה. ממש לשבת ולפקוט עליו. ואז ישבתי והתחלתי לקרוא עליו שיר השירים. והיה לנו עוד בעיה. אנחנו במשקת הרווחה גם מטופלים. באה אליי פקידת סעד לפני שנתיים ואומרת לי, תשמעי, את הילד הזה אני לוקחת אותך לאומנה. אמרתי, אני אבוא לבית משפט ותראי שלא יקחו לי אותו. התחלתי להתפלל חודש וחצי, ויש לי תמונה של הרבי מלובביץ', ואני קורא את כל הפרק התהילים שיש לי לידו של הרבי מלובביץ', אם את מכיר אותו. ואז אני שמה את הדקה לילד הזה, והיא באה אליי יום ראשון אחרי חודש וחצי, והיא אומרת לי, מצאתי לו פנימיה, אני לא לוקחת לך אותו, את אימא טובה, תבלשה. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, חלמתי את הרב, אני לא, היא בהתחלה לא אמרה לי את זה, אבל בנסיעה היא אמרה לי את זה. שיר לי, אני מצטערת מה שעשיתי לך, כזה כמו רמזה לי מכילה. ואז אמרתי לה, את לוקחת אותי, היא אומרת לי, לכפר חבד. עכשיו תשמעו את החלום. אני חולמת בחלום לפני חודש וחצי, שלפני שהוא התחיל ללמוד שמה. זה פנימיה מדהימה, כדאי לכל אימא לשים, אם אין לה...
בואי, לא נזכיר שמות של, לא של פנימיות, לא של, כן, בבקשה.
לא אמרתי שמות של הצוות.
כן, וגם במחילה נזדרז מעט עם הסיפור, מפני ש...
בסדר, תשמע. בקיצור, אני חולמת את המלמד שלו, אני חולמת את הרכז. אני ניגשת ביום הראשון במציאות עם הילד, אני רואה את התמונה של הרבי מלובביץ', ואני רואה את הצוות שחלמתי. עכשיו, אני רואה בחלום, בחלום ראיתי נער שהוא שם נמצא. נער כזה בגיל 13. שנער שהוא לומד שם. הוא מצויר עם ארבעת המינים. של הרבי מלובב, עם הרבי מלובביץ', ואז הבן שלי בחלום, אני לא רואה אותו. שלוש פעמים אני רואה אותו באיזה רכבת, אני לא רואה אותו, הוא נעלם לי פעמיים ברכבת, ואז אני אומרת, איפה אליור שלי, איפה אליור? ואז בחלום הרבי מלובביץ' אומר לי, אל תדאגי, ומבין כל התלמידים החכמים, אל תדאגי, על כל מה שאני מתפללת עליו, הוא ידע, בעזרת השם הוא ידע. אל תדאגי, אל תפחדי. ואז אני רואה אותו מבין כל התלמידים. היום הוא עולה לכיתה ג', יודע לקרוא חלק, זה פתאום בא לו בפתאומיות.
כן, מה הכוח של תפילה?
כן, וקיבל אין... גם מלמד, שממש קיבל מלמד מעולה. זה א' כל באתי לומר. עכשיו יש לי שאלה קטנה.
כן.
לגבי שילד שיודע לי כבר לקרוא ולכתוב, תודה לאל, איך מקדמים אותו לרשי? הלו? האם כדאי לקדם אותו כבר לרשי?
תראי, באופן כללי, השאלה שאת שואלת היא יותר מופנית לאותו מחנך ספציפי שמכיר את הילד, אבל בעיקרון השאלה היא פחות שאלה חינוכית, היא יותר שאלה לימודית. מה שאני יכול להוסיף לך לעניין הזה, נקודה אחת שכן תעזור, זה הנושא הזה של צורת הלימוד. צורת הלימוד צריכה להיות צורה שהיא צורה חווייתית, צורה שבעצם גורמת לילד לא לחוש את הלחץ. הרבה פעמים אנחנו רוצים ללמד, או יש תופעה מצויה מאוד אצל אבות שרוצים להכין את הילד לבר מצווה, וכבר כמה חודשים לפני כן אומרים לו, אתה יודע מה זה, עוד מעט אתה בר מצווה, ואתה חייב במצוות, וכל עבירה הכי קטנה שלך היא כבר נחשבת, וחושבים שבזה מגדלים את הילד, בזה מפחידים את הילד. הילד שאבא שלו כך נהג איתו, וכבר הביא לו לפני הבר מצווה, כבר הכין לו, נתן לו תפילין כאלה, תפילין דמה בעצם, כדי שיתאמן עליהם, והילד מרוב שנכנס בו פחד, שאחרי הבר מצווה, אם פעם אחת הוא מפסיד תפילין, זה כל כך נורא והיום, ודינה של גיהנום, אז כשהיה צריך להחזיר את הבתים לגמח, את הבתים הריקים, הוא החזיר את הבתים המלאים, את התפילין החדשים שקנו לו, כדי להמשיך ולהניח את הריקים, כדי שאם פעם הוא יפספס, כאילו בתפיסה ילדותית, כל עוד שלא התחייבתי, לא התחלתי, אז אני בסדר. וזה, זו באמת טעות בגישה, גם כשבאים ללמד ילד רשי, או כל דבר, וגם אני פונה מכאן, למורות, למורים, כל דבר, אין אדם אחד בעולם, שיהיה מוכן להתקדם, בכל תחום שהוא, אלא אם כאילו מרגיש שהוא נהנה, שהוא מסופק, שנעים לו. ברגע שרוצים, הרבה פעמים הטעות היא שאני רוצה להמחיש לילד כמה אלימות חשוב, או כמה הגמרה היא חשובה, אז אני אומר, אתה יודע מה זה רגע אחד שביטול תורה, אתה יודע מה זה דינה של גיהנום. זה לא הדרך, בטח ובטח שלא בדור הזה שלנו. אז באמת, אני חושב שהגישה הזו כן תוכל לעזור, ובעזרת השם אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה עם הילד הזה, שבאמת התפילות ממש עשו כאן נס גדול, ואין ספק בדבר שתפילה קורת שערים, והנה, זה הזמן שלנו, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מאזינים יקרים, אני הייתי רוצה לעבור לעוד נושא אחד, שגם כן אנחנו מתמודדים איתו. ילד מגיע לישיבה, ושתי הטענות המצויות ביותר, זה אחד, אני מתגעגע הביתה, שזו טענה טובה, שלילד טוב בבית, ולכן הוא מתגעגע הביתה. הטענה השנייה, שבדרך כלל אנחנו מוצאים אצל נערים שמתחילים ישיבה קטנה, או בחורים שמתחילים ישיבה גדולה, זה המשפט הידוע, אני לא מסתדר עם המשגיח. אולי נתחיל מהסוף להתחלה. הטענה הזו של אני לא מסתדר עם המשגיח. הרבה פעמים אנחנו כהורים לא שמים לב, אבל מאוד חשוב לנו להצדיק את המשגיח. מאוד חשוב לנו להצדיק את הצוות החינוכי, וזה באמת ערך חינוכי, שחלילה הורה לא יראה זלזול כלפי הצוות, או הרב אמר לך ככה, לא נורא, אל תתייחס, תעביר. בוודאי שזה לא ערך חינוכי, או בוודאי שאנחנו צריכים ללמד ולהפנים לילדים שהרבנים, המשגיח שלך בישיבה הוא מבחינתי גדול הדור. אבל, יש כאן אבל חשוב מאוד. יש תהליך שנקרא הזדהות ושיקוף. כשהילד שלך בא ומספר, אבא, המשגיח, הסתכל עליי ככה, וזרק לי מילה כזו, ואמר לי ככה, ואני לא יכול להיות יותר כאן בישיבה. לפני שאתה יוצא להיות האורך דין של המשגיח ושל ראש הישיבה, תעצור לרגע, תעצום את העיניים ותשים את עצמך במקום הבן שלך. תשים את עצמך במקום הבן שלך. בהסתכלות שלו, המשגיח נראה עם זקן כזה ועם מבט כזה, והוא בטח מחפש אותי והוא נגדי. תביעו דבר ראשון הזדהות עם הילדים, אבל הזדהות אמיתית, זה לא פוגע בחינוך, ההפך. זה מחזק את החינוך. שהילד מרגיש שיש לו שפה משותפת עם אבא, עם אמא, שאני מבין את הצער שלו, אני מבין את הקושי שלו, למרות שאני לא מסכים איתו. אני מסכים עם הקושי, אני מבין את הקושי. אני זוכר שכשאני נכנסתי בפעם הראשונה לישיבה גדולה, זה היה לי מאוד מאוד קשה. אז דיברתי עם המשגיח מהישיבה קטנה, ואז התחלתי לתאר לו את הקושי, ואז הוא כל כך הביע את ההזדהות הזו, ואמר כן, ובטח אתה עם הצלחות שמגישים שם בחדר אוכל, יש כזה ריח של הסבון שטיפה, נכון? פתאום התחיל לתאר את הפרטים הקטנים, שכל כך עושים לבחור עצוב שהוא רחוק מהבית, וחלק מההזדהות הזו בעצם גרם לי להבין, שיש כאן מישהו שמבין אותי, אפילו מתאר את החוויות שאני לא תיארתי, הוא כבר מתאר לי אותם. התחושה הזו נתנה לי הרגשה, וואו, יש כאן עם מי לדבר. אז הוא לא הסכים איתי, הוא לא אמר לי, אוקיי, אז עכשיו תצא מהישיבה. אז החלק הראשון הוא הזדהות, החלק השני הוא שיקוף. אני חוזר על הדברים שהילד אומר, אני אומר לו, רגע, אני רוצה להבין אותך. אתה מרגיש כך, ובטח מאוד נפגעת, ובטח היה לך מאוד קשה. אבל אחרי שאני מזדהה, וחוזר על הדברים שלו, אני אומר לו, בני היקר, הקדוש ברוך הוא, למה עשה לך את זה? הרי הוא רוצה שאתה תהיה בישיבה, ואתה מאמין בהשגחה פרטית, נכון? אותו הקדוש ברוך הוא שהביא אותך לישיבה, הוא אותו הקדוש ברוך הוא שהצמיד לך בדיוק את המשגיח המעצבן הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, בני היקר, אני נותן בך אמון, אני סומך עליך, אני מאמן אותך לחיים. אתה יודע כמה עוד דברים בחיים יהיו לך שלא יסתדרו כמו התוכניות שלך? כמה אנשים ברחוב יעשו לך פרצוף הרבה יותר מעצבן משל המשגיח? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך עכשיו תוכנית אימונים. הרבה יותר קל כשזה רק המשגיח ולא השכן המעצבן, ולא השוטר ברחוב שעוצר אותך ונותן דוח בלי סיבה, ולא כל כך הרבה דברים מעצבנים בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר לך, בני היקר, נותן בך אמון, אני רוצה שתעמוד בניסיון. אל תאכזב את הקדוש ברוך הוא.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים עיקרים, תוכנית שעוסקת בנושא של בעיות חינוכיות, תחילת השנה, ונאמר שלום וערב טוב למאזינה שנמצאת על הקו, שלום וברכה.
הלו?
כן, ערב טוב, אנחנו שומעים, בבקשה.
אני רציתי לשאול ככה, אם יש בבית ספר בית יעקב, בית ספר חרדי, אמהות שיש להם פלאפונים לא קשרים, כמו אייפון, גלקסי, אני לא יודע פשוט כמה את השמות שלהם, כל השכלולים, ואז כשהם מגיעים לאיזשהו מסיבה בבית ספר, הם פשוט מוציאים את זה, הם מצלמים. וכאילו הנהלה לא אומרת שום דבר, זה לא נראה מוזר, איפה הרבנים, איפה... זה משהו הזוי, הזוי, זה... אני ברוך השם אין לי את הדברים האלה, אבל אני אומרת כאילו, בסוף הילדה כאילו תגדל, ובסוף היא תגיד לי, אמא למה לה יש ולמה לי אין, והייתה לי כבר ילדה כזאת שאתה אומרת, אמא אבל הבת של הרב יש לה, יש לה אייפון, אז את אומרת לה...
תראי, אנחנו יכולים להתייחס לשאלה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת אנחנו נאמר, בוא נתלונן, בוא נגיד מה זאת אומרת, למה ההורים האלה כך, ואחרי שנניח נמגר את תופעת הטלפונים, נגיד ולמה לזה יש מחשב בבית, ונניח ומיגרנו את הכל, ולמה זו הולכת עם בגד כזה, והאבא הזה עם כיפה כזו, עד שתגמרי, נקרא לזה במרכאות, למגר את כל הבעיות, הילדה כבר תהיה מאוד גדולה וזה יהיה מאוחר. זו דרך פחות יעילה. הדרך היותר יעילה היא להבליט ולהראות את החלק הטוב שבחינוך שאת נותנת לילדות הספציפיות שלך בבית. אני אתן דוגמה. נניח שיושבים בשולחן שבת. ישנם כמה סוגים של שולחנות שבת. יש שולחן שבת שבו הילדים מרגישים כל כך נעים, כמה שזה אולי נשמע אגדה, אבל האבא מוציא פה הפתעה ופה שואל איזה שאלה, ופה סתם מתעניין עם הילדים, שיחת חולין עד כמה שזה מותר על פי ההלכה, אבל עם הילדים על איך היה, מה היה, מה אתה אומר, ועל החידוש הכי קטן והחצי צולע של הילד, האבא והאימא כל כך מתפעלים. ילד כזה, כשהוא מחר הולך ברחוב בשבת לבית הכנסת, והוא רואה נניח חילוניים שנוסעים במכוניות, הוא לא יבוא וישאל, אבא, למה רק הם במכונית? למה רק הם נוסעים לים? למה אני צריך לשבת בשולחן שבת? ובכלל, המבט יהיה הפוך. הוא ירחם עליהם, הוא יגיד, או שאבא רואה, נניח חילונים שנוסעים בשבת, ואומר, איי, 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 מסכנים, תראה, אין להם את מה שיש לנו. ולא להגיד את זה בשעה שהילד נסחב מהאוזן לבית הכנסת, אלא להגיד את זה בשעה שהילד שמח ומזהים, נניח, בשולחן שבת, איזה רגע של נחת, והילד קיבל איזה הפתעה, מזהים רגע טוב, ואז האבא אומר, איי, 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 כמה מסכנים האחים שלנו, אותם אלה שלא זכו, עכשיו הם מסתובבים ברחוב, אצלהם יום חול, ככל הימים הרגילים. כמה זה כואב. ברגע שאנחנו מעצימים את החלק הטוב שלנו, אוטומטית כבר לא הם עוסקים בלמה הם ולמה הם, וזו הדרך הכי בריאה, בטח כשאנחנו מדברים על התנהלות בציבור. שלום וערב טוב למאזינה הבאה, בבקשה. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה, אנחנו שומעים.
רציתי לשאול שאלה חינוכית. יש לי נער מתבגר בן 13, עכשיו כל, נגיד אם אני רוצה להגיד לו איזה משהו, איזה הוראה לעשות, או אפילו משהו נגיד לא לעשות, כל דבר זה נקרא לא לחפור ואז תחזרי, אני לא יודעת איך ללכת איתו. הוא אומר לי שאם אני ממשיכה לחפור לו, אז ההפך זה יתפוצץ ולא יהיה טוב. אז אני רוצה לדעת מה אפשר לעשות איתו, מה אפשר לעשות, כאילו, להתעלם.
כן, השאלה היא בוודאי במקומה, והתופעה בהחלט מצויה, והיום מה שנקרא גיל ההתבגרות כבר הולך ומקדים את עצמו. אני אומר, בקצרה, אשתדל לתמצת. זה הולך כך. גיל ההתבגרות הוא מתאפיין בתחום הזה שבו ילד עובר, חווה בעצם את המעבר מהילדות לבחרות, נקרא לזה כך, יותר לבגרות. עכשיו, המעבר הזה, זה ברור שאין גיל מדויק שבו ילד הולך לישון באותו לילה כילד, ולמחרת הוא מתעורר, והוא כבר נהיה בחור. זה לא גיל בר מצווה שאיך שנכנס הלילה, זהו, כבר נהיה גדול. התהליך הזה הוא תהליך שאורך יותר מכמה שנים, לפעמים שנתיים, לפעמים מעט יותר, מהרגע שהילד מתחיל לקבל את הבגרות עד שהוא נהיה בוגר מושלם. בתוך התהליך הזה, שזה בדיוק השלב שבו הבן שלך נמצא, אנחנו יכולים למצוא שינויי מצבי רוח קיצוניים. פתאום את יכולה לראות את הבחור שלך שכבר נראה כזה בעל גוף גדול, פתאום מתנהג כמו ילד קטן. אחרי 10 דקות, פתאום הוא חוזר להיות בחור ואומר, אמא, את לא צריכה להגיד לי, אני מבין מה טוב לי. ואחרי 5 דקות הוא פתאום רוצה את החיבוק ואת שתכיני לו את האוכל בדיוק כמו שהוא היה ילד קטן. השינויים הקיצוניים האלה בעצם אומרים, אמא, אני עדיין בשטח האפור, אני לא ילד ולא בחור, אני פעם כך, פעם כך, פעם כך, פעם כך. אם נכנה את זה במילים מכניות, זה תהליך ההתקשות של הנפש. זה לא ברגע אחד, עד שהוא נעשה מנפש רכה של ילד, לנפש קצת יותר קשה של בוגר. אז קודם כל, כמו שאמרנו, ההזדהות. להגיד, אני מבינה אותך, אני יודעת שאתה לא רוצה שאני אחליט בשבילך, אני גם סומכת עליך, ולתת לו שדה אפשרויות די רחב, בדברים שאני באמת באמת סומכת עליו, שהוא יכול להחליט לבד. אבל אנחנו גם, אנחנו גם כהורים, כן, כן, בבקשה.
מבחינת הלסמוך, הוא לא נותן, זאת אומרת, אם אני אומרת לו משהו, הוא לא משתף אותי בדיוק מה הוא עושה, מה הוא לא עושה.
למה הוא צריך לשתף? למה הוא חייב לשתף? חלק מההתפתחות של הילד זה הפרטיות שלו, וצריך לכבד אותה, לתת אמון בילדים. לפעמים הורה אומר לי, אני לא מסוגל שהבן שלי יסגור את הדלת, ינעל את הדלת בחדר שלו. אני אומר לו, למה? מה הוא עושה שם? רוצח בן אדם? לא, אני לא מסוגל. ודווקא החשדות האלה, והרצון לעקוב, והרצון לדעת מה הוא עושה בכל רגע נתון, הרצון הזה הוא עצמו גורם לילד להתחיל ולהידרדר. כי הכלל אומר שאיך שהחברה מסתכלת עליי, כך אני מתחיל להתנהג, בטח כאשר מדובר בנער צעיר שעדיין מושפע. אם ההורים חושדים את הילד, כדוגמה, איפה היית? בישיבה. ומהישיבה הגעת הביתה? כן. ישר הביתה או דרך חבר? לא, ישר הביתה. עושים לו כל כך הרבה חקירות, אפילו אם בסוף אומרים, טוב, אני מאמין לך, אבל האווירה היא אווירה של אני חוקר, של אני רודף, הוא לא משתף אותי, למה לא שיתפת אותי, למה לא אמרת, כל זה בעצם רק סוגר.
כי אני באמת
פוחדת
שהוא יהיה בחברה לא מתאימה, אז אני באמת דואגת לו,
הגיע הזמן לתת בו, הגיע הזמן לתת בו אמון, אני לא אומר לעצום עיניים.
אפילו שהוא גדול והכל, אבל יש לו איזה צד ילדותי, שהוא יכול פתאום חלילה ל...
נכון, זה חלק טבעי.
ללכת אחרי מישהו שהוא לא... הרב מבין, זה לפעמים, אני בדאגה, אני מרגישה שאני בדאגה כל היום, בשבילו.
אני מסכים איתך, אבל בכל... אני מסכים, אבל פשוט אני ככה נכנס לדברייך בגלל שהזמן ממש דוחק בנו, אני מסכים עם דברייך, אבל בכל זאת, לתת אמון בילד, כי זה הגיל שהוא כבר הגיע לגיל ש... מה שנקרא בחזל גיל חינוך הולך ומתפוגג. זה הזמן לתת בו את האמון, לסמוך עליו ולתת לו גם לעשות טעויות. אנחנו בסך הכל כולנו מהטעויות שלנו למדנו, אני לא אומר עצימת עיניים, אבל בהחלט בהחלט להתחיל להעביר לו את הסמכויות, לתת בו אמון, הדבר הזה רק יועיל ויעזור, למרות שאני עוד יכול להרחיב הרבה בתשובה, אבל הטכנאים ממש בעוד כדקה מורידים את שנינו מהשידור אם נרצה ואם לא נרצה. אני מודה לך מאוד על השאלה. תודה רבה. לסגי פרל מוטר הטכנאי, לדוד קליגר המפיק, לאורי צייט שגם היה בהפקה. נזכיר ונאמר לכם שלשאלות בייעוץ באופן אישי ניתן להתקשר כל ערב בין 10 ל-12 בלילה ל-058-405-2000. ניתן גם לשלוח לאברהם עם פעמיים M 18 shtodel@gmail.com. שאלות אנחנו משתדלים בתוך שבוע להשתדל להשיב לאנשים. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהשתתפתם בתוכנית הזו, נקווה שתהיה לכולנו תועלת גדולה, שכל הילדים יתחילו את השנה בשמחה ויסיימו אותה בשמחה, כתיבה וחתימה טובה לכולנו. תודה למנהל התוכניות בצלאל כהן, לאבי רוזן מנכ"ל הרדיו. נשוב ונשתמע בתוכניות הבאות. שלום שלום.
והסליחות בכל חי.